כלומר, המפגש עם האלוהות נעשה בארץ ישראל.
איפה זה רש"י על בראשית?
רש"י בפרק י"ז של בראשית. נכון? והוא מוסיף שם, וכל מהדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. רש"י מפורש. טוב, עכשיו יוצא לפי זה שכשבני ישראל יוצאים ממצרים, טוב, זה פרעה רודף אחריהם, קריאת ים סוף, כל סוס רכב פרעה, פרשה וחילו בתוך הים, נפלא. ואז הם מתחילים ללכת. אחרי מי הם הולכים? אחרי משה. מה הם רוצים ממשה? למה דווקא הם שומעים למשה? כי משה אמר להם, אני האיש שנשלח עליכם כדי להחזיר אתכם לארץ ישראל. יש לך הוכחות? כן, יש לי איזה נחש, מטה שהופך לנחש, יש לי כמה דברים. לא רע, מתחילים להאמין לך, אבל אתה צריך להביא הוכחות שאתה מסוגל. טוב, מעבירים את ים סוף, חיל פרעה נהרג, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. האמינו שמה שהוא אומר זה נכון. באמת נשלחת. נו, יאללה, תתחיל ללכת. מתחילים ללכת. מגיעים למקום הנקרא סיני. זה המקור הנוסף שהבאתי לכם. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר. מגיעים עיתונאים. נו, מה אתם עושים פה? מה, אתה לא רואה? אנחנו חונים. אהה. ומאיכן באתם? אנחנו באנו ממצרים. לאן אתם הולכים? אנחנו הולכים לכנען, כי זה ארץ אבותינו. ומי זה האיש הזה בראש המחנה? זה משה. הוא זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו להוציא אותנו ממצרים, להביא אותנו לארץ כנען. אז למה אתם חונים? אנחנו חונים כי אי אפשר ללכת כל הזמן, יש לנו ילדים עייפים, יש לנו צאן ובקר, יש לנו, אנחנו עייפים בעצמנו. כמה זמן אתם מתכוונים להישאר פה בסיני? כמה שצריך לנוח, בסוף נמשיך לארץ כנען. ברור. מה עם תורה? לא בתוכנית. ומשה עלה אל האלוהים. מה זה? ומשה עלה. בזמן שכולם שם תוקעים יתדות, רצים אחרי עץ שברח, מחליפים חיתולים, באותו זמן משה עולה אל האלוהים. מה זה עולה אל האלוהים?
מתנבא.
מתנבא. איפה הוא עושה את זה? לא, הוא עושה את זה, כן, הוא עושה את זה בתחתית ההר. איך אני יודע שהוא לא עולה אל ההר? כי כתוב בהמשך, ויקרא אליו השם מן ההר. כלומר, משה עולה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר, לאמור. ואז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו כל מיני דברים, אבל הוא לא אומר לו לעלות אל ההר. הוא אומר לו, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. בעצם מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? לך תגיד להם שהם באו לפה בשביל משימה נוספת שהם לא ידעו עליה. משימה דתית, אוניברסלית, ממלכת כהנים וגוי קדוש. משה, אולי הוא בעצמו מופתע, אני לא בטוח, על כל פנים משה שומע את זה, ואז מה הוא עושה? כתוב, ויבוא משה, וידבר אל, ויקרא לזקני ישראל, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. כן. נו. נו. לא, גוי גדול כן, אבל לא ממלכת כהנים, איפה זה כתוב? גוי גדול, שמה? ונמחו בך כל נשרות האדמה, אבל איך? על ידי שאתה תקים מדינה בארץ ישראל. תוכן דתי לא הוזכר שם. מה זה בריתי? פשט של הברית, זה הברית על הארץ. אבל בפרשת יתרו, מה שקראנו עכשיו, יש שם ממלכת כהנים, כהן, ברור שהוא בעל תפקיד חינוכי, דתי, רוחני כלשהו. במילים אחרות, תורה.
למה הוא לא סיפר להם? הוא פשוט פחד שהם לא יוצאים.
לא, זה לא מעניין אותם. לא בשביל זה הם יוצאים.
לא, אבל למה הוא לא סיפר? אז כאילו משה לא ידע גם?
יכול להיות שהוא לא ידע. על כל פנים, מאוד מעניין לראות שיש אנשים...
זאת אומרת, עבדו על העם הזה?
מה זה הפסוק הזה?
שכבר בסנה...
שמה נאמר בסנה? כן, כן, כן.
יעבדו על העם הזה?
לא, לא, לא. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. כלומר, משה אומר, הם לא יאמינו לי, אומר כזה שחור, תחכה, בהר סיני יהיה להם הוכחה. בסדר? זה הנקודה, זה הפשט של הדברים. בהוציאך את העם ממצרים, יחידה שאנוכי שלחתיך, אתה רוצה אות? פה בהר הזה נתן לך.
זה לא מה שמשה הקריב שם אחרי זה, הגנות ואדם?
בוודאי, בוודאי, זה זה. כן, מה אתה אומר?
כשמשה אמר
פרעה
לעבוד את השם.
אז כולם חושבים שכשפרעה מדבר, כשמשה מדבר עם פרעה זה בלוף. הוא מספר לו איזשהו סיפור דתי, כדי לשכנע אותו, להוציא אותנו. כלומר, כשהוא מדבר עם פרעה, הוא אומר, אנחנו רוצים לסבוח לשם. אפילו לא תורה. אבל רוצים לסבוח לאלוהינו, הוא יעשה לנו בעיות. אם אנחנו נלך למדבר, לסבוח, הוא יעשה לנו בעיות. אז פן יפגענו בדבר, או בחרב. אבל בני ישראל יודעים שזה בשביל כנען. כן, הוא עובד, כלומר, הוא עובד על פרעה. עכשיו, יש אנשים... מה? כי הם ראשי העם. עכשיו, יש דבר מעניין, יש קבוצה נוספת שיוצאת ממצרים. הערב רב. הם הולכים אחרי משה אל המדבר. ארץ כנען זה לא ארצם, אז למה הם הולכים אחרי משה? כי הוא אישיות מדהימה. מרשים מאוד. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. אז יש קבוצה שיוצאת ממצרים מסיבות דתיות. כלומר, בני ישראל יוצאים ממצרים מסיבות לאומיות, אבל הערב רב יוצא מסיבות דתיות. עכשיו, אתם יכולים להבין מה קורה. כשמשה, כולם חושבים שהוא מת, לא חוזר מההר. אז בני ישראל, מה יגידו? משה מת, זה קורה. המנהיג לא נצחי. אז בואו נמשיך לארץ כנען. עבור הערב רב זה טרגדיה. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. כלומר, אשר הוציאנו מארץ מצרים, כלומר, ארץ ישראל מדברת אלינו. כלומר, מי שיש לו מוטיבציה דתית בגאולה, זה הערב רב. מי שיש לו מוטיבציה לאומית, זה בני ישראל. בסדר? אתה יודע, הדברים ברורים. עכשיו, מה שקורה, אם כן, ויענו, עכשיו, כשמשה שם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. מסכימים או לא מסכימים? איך את יודעת?
כתוב.
מה כתוב? ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, לא מה שאתה אומר, הם לא מאמינים. כן, כל אשר דיבר השם, לא מה שאתה מספר. מה השם דיבר, רגע, פה לא כתוב ועשה ונשמע, זה לא בפרשה הזאת. רגע. זאת אומרת שהעם לא היה מוכן לקבל שינוי בתוכנית. עכשיו אני רוצה קצת יותר להעמיק בזה. מה הם חושבים שמשה מספר להם? שהוא מוכר להם את הפילוסופיה הדתית שהוא הגה כשהוא היה בבית פרעה או במדיין. אומרים לו, תשמע, אתה מבלבל לנו את המוח. עכשיו, יותר מזה, אם באמת זה נכון שמשה, יש אל שאמר לו לתת לנו את התורה, מי אמר שזה אותו אלוה שהבטיח לאבותינו את הארץ? אולי זה שני אלים. יש האל של אבותינו, יש האל של משה, והוא עולה טרמפ על זה שהאל של אבותינו בחר במשה להוציא אותנו, ועכשיו הוא מנסה לכפות את הדת שלו. מה?
שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו.
כן, שמה?
זה אמור לייצר תשתית לזה שהם מאמינים למשהו?
במה הם מאמינים?
כל משהו יגיד.
לא, מאמינים שהוא המוציא ממצרים להביא אותם לכנען. זה נכון.
זה הכל?
עכשיו, תראה את הפסוק בעקבות זה. מה כתוב מיד אחר כך? לא, אחרי זה שהעם לא מסכים. כל אשר דיבר השם נעשה. ויאמר השם אל משה. הנה, אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה דברי השם אל העם אל השם. כלומר, התגובה של הקדוש ברוך הוא מוכיחה שהעם לא רצה להאמין. עכשיו, תסתכלו על רש"י, הבאתי לכם את רש"י, ויגד משה את דברי העם אל השם. מה אומר רש"י? תשובה על דבר זה שמעתי מהם, שרצונם לשמוע ממך אינו דומה שומע מפי המלך לשומע מפי השליח, רצוננו לראות את מלכנו. כלומר, הייתה דרישה, תביעה של העם, אנחנו לא מאמינים לך, שהקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד את זה בעצמו. בסדר? עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. זה אומר, אגב, שאלה שמסרו לנו את הסיפור הזה, הרי הסיפור הזה כתוב בתורה. הסיפור הזה מגלה שאלה שטוענים שהם קיבלו את התורה, אומרים שהם לא רצו בה. זה מעניין כי זה ההפך ממה שאומרת הביקורת על הדת, שההתגלות ומציאות האלוה הומצאו על ידי בני האדם כדי למלא איזשהו צורך נפשי. פה אנחנו רואים שזה בדיוק הפוך. הנטייה הנפשית הטבעית היא לא לקבל את הרעיון, והוא נכפה עליהם. כן, מה אתה אומר?
מה שאמרת בהתחלה על משה עלה אל האלוהים התנבא,
כן.
זה בעצם אומר, אני מנסה רק להבין שההופעה אחר כך של התורה זה יוזמה של משה, זה דרישה של משה?
זה דרישה של העם. כלומר, אם העם היה מקבל את דברי משה, נגיד פריירים, אומרים, טוב, בסדר, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה, יאללה, תגיד לנו מה הוא אומר. משה לא היה עולה אל ההר בחיים, משה היה נותן את כל התורה בתחתית ההר, והיו מאמינים לו. ואנחנו לא היינו מאמינים למשה. כי זה בדיוק מה שקרה עם מוחמד. מוחמד אמר, אלוהים אמר לי לתת לכם את הקוראן, אמרו, אנחנו מאמינים לך, תגיד מה הוא אומר. ואז הערבים שהיו במכה לא ביקשו ממוחמד להביא ראייה שאלוהים אכן מדבר איתו. וכאן אנחנו עם הסיפור שהעם לא מוכן לקנות את הלוקש, אם אלוהים בא ואומר בעצמו, אנחנו נאמין. עכשיו השאלה היא מה אלוהים אמר. כן, מה אתה אומר?
חסר לי פה משהו בפשט, השם שולח את משה, ואז כבר משה, וישב משה את דברי העם אל השם, הוא כבר אמר לו מה אני
אומר.
השם לא כי אני אעשה, יהיה לכם מעמד על סיני, ואז עוד פעם משה אומר את דברי העם אל השם. יש איזה משהו ש...
רשי, עיין רשי שם. תשובה על דבר זה.
הם אמרו בי קודם.
כן, טוב, אז רשי אומר, תשובה על דבר זה. מה זה ויגד? כי יגיד השם, כי יגיד משה דברי העם אל השם. כי. כלומר, הויגד הזה זה בגלל שלפני כן כבר משה אמר את דברי העם אל השם. בסדר? כן, מה? בוודאי. אלוהים זה מה שכל אחד מוכן לתפוס. שיש ראש לפירמידה. אבל שהוא מגלה את רצונו, יש לו תביעה מוסרית, זה חידוש. כן, מה אתה אומר?
מה הקריטריון המבדיל בין חכמי ישראל שלא האמינו למשה לבין אלה שהאמינו במוחמד?
טוב, אני לא רוצה להיות גזעני.
לא, חייב להיות משהו שהוא... זה שכל אנושי, זה לא...
הם מאוד התרשמו ממוחמד. מוחמד היה אדם מרשים כנראה.
משה אבל היה מרשים.
כן, זה לא מספיק.
כן, אבל הם היו...
בני ישראל הם קשי עורף. אומר המהר"ל, זה שעם ישראל הוא קשה עורף, זה לשפחם של ישראל, שאינם מוכנים לקבל לוקשים. אם יש לך הוכחה למה שאתה אומר, אני מקבל, אבל אם לא, אז לא.
זה רובד קצת לא טבעי שהיה לנו לפני.
או שזה הטבע שלנו, לא לקבל.
עכשיו... זה מראה גדולה באמונה. לא אומרים, אם באמת השם מדבר דרכך,
אז תגיד. אבל אני רוצה הוכחה.
אני רוצה לשמוע.
אני רוצה הוכחה. מי אמר שהשם מדבר דרכך? היום אומרים, מה זה להאמין? זה לקבל דבר שאין עליו הוכחה. כן? אומרים, תשמע, האיש הזה הוא ממש מאמין גדול. תראה איך הוא מאמין בדברים שאי אפשר להוכיח. זה לא מעלה. זה שטות. עכשיו, רגע, אני רוצה פה להגיע, אני לא דן עכשיו בנושא תורה מן השמיים. אני רוצה להגיע לנקודה ספציפית. אם זה נכון מה שאני אומר, מה הקדוש ברוך הוא צריך לומר בהתגלות בהר סיני?
משה הוא שליחי.
סוף שידור. כלומר, מה שמשה אומר זה אמת. במקום זה הקדוש ברוך הוא אומר מיליון דברים מאוד יפים, לא תרצח, לשמור שבת, לכבד את ההורים, לא לנאף, לא לגנוב, בסדר, אבל תגיד את מה שביקשנו. תסתכלו על הפסוק הראשון, בפרק כ', פסוק א', וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. המבנה של המשפט הוא כזה, אני אותו אחד שהוציא אתכם ממצרים. תסתכלו ברש"י. מה? כדאי היא הוצאתי אתכם שתקבלו גזרותיי. דבר אחר, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים. מה זה גיבור מלחמה? זה אלוה פוליטי, צבאי. זה מה שהם ראו על הים. וכאן מה הם ראו? זקן מלא רחמים, ראש ישיבה, מבוגר, זקן שמלמד אותם תורה. הואיל ואני משתנה במראות, אל תאמרו שתי רשויות הרבה הן. מה תגידו שיש פה שני אלים? משמע שזה מה שהם חשוב. אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. בעצם לפי זה מעמד הר סיני, מה הייתה מטרתו? הייתה מטרה דתית לאומית. להסביר שזה אותו העניין. עכשיו, יש בעם ישראל אנשים הנקראים דתיים ומאמינים במשה. מאמינים במשה בתור נותן התורה. הלאה. ויש אנשים הנקראים חילונים, מאמינים במשה בתור המוציא ממצרים. ומה הקדוש ברוך הוא חושב? שזה אותו משה. ולכן זה כן הייתה תשובה לשאלה שלהם. אנוכי הוא, כלומר אם אתם מאמינים במשה בתור הגואל הלאומי, אז זה כולל גם את התכנים הרוחניים דתיים שמתלווים לזה. זה מובן?
וזה התפקיד של הערב רב במובן מסוים?
אז הערב רב יש לו בעיה, כי אין לו שייכות לארץ ישראל.
אבל הוא קיבל את משה
כן, אבל ברגע שמשה נעלם, אז הם עושים מעבודה זרה. כן, יש מה לדבר על זה. מה קורה כשיש דת בלא ארץ ישראל? זה נצרות. הרי מה התוכן של הדרישה של הערב רב? אנחנו צריכים אלוה במקום משה. סימן שמה הם חשבו על משה?
שהוא אלוה.
כלומר, יש נטייה אצל בני האומות המצטרפים לעם ישראל לקחת יהודי אחד ולעשות אותו אל. כן? זה לא מהיום. כן? פגשנו את זה כמה פעמים בהיסטוריה. כן. עכשיו צריך להבין למה זה ככה, כן? יש איזו היסטוריה שלמה, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. עכשיו, כל זה היה כדי להבין...
כן? בעצם אנוכי השם שהוצאתיך ממצרים, אנוכי השם שאני הגואל הלאומי, אני גם מצווה...
אני זה שנותן לך את התורה.
וזה אותו דבר.
נכון, זה בדיוק הכוונה.
כן. ואז הוא אומר להם שזה כמה סוגים של הנקות בעצם. פעם במשה כמנהיג צבאי, פעם במשה...
נגיד פרויד היה קשה לו עם הסיפור הזה. פרויד החליט שיש שני משה. משה שהוציא ממצרים ומשה שנתן את התורה. כן? כלומר, זה היה... ברור לו שאי אפשר לאחד את שני. ברור. עכשיו, אני רוצה קצת מתוך כך להבין, אני רוצה לחזור, כלומר, כל זה היה כדי להראות שהרעיון של שיבת ציון, בין שאנחנו לוקחים אותו בממד הפוליטי ציוני, הרצליאני, בין שאנחנו לוקחים אותו במובן של חובבי ציון, של שיבה לארץ, התיישבות בה וכו', בעצם הוא מהותי, הוא לא איזושהי תאונת דרכים של ההיסטוריה היהודית, אלא הוא מהותי למסר של תורת משה מלכתחילה. עכשיו, מתוך כך עולה השאלה איך להתייחס אל המדינה, מדינת ישראל, התנועה הציונית, על חילוניותה וכו'. וכאן הייתי רוצה לפתוח פרק חשוב, והוא שיש בנושא הזה ארבע שיטות. עכשיו, מה שאני אומר ארבע שיטות זה לא נכון, יש הרבה יותר מזה, כי יש שיטות שמורכבות מזה ומזה. אבל אני מדבר פה על גישות יסוד. הגישה האחת היא של הרב קוק. האומר, אגב, הערה חשובה, מה שהרב קוק אומר זה נכון. הרב קוק אומר שמדינת ישראל, הציונות וכו', זה מה שהנביאים דיברו, זה הגאולה. על זה דיברו הנביאים. יש שיטה הפוכה, השיטה של הרבי מסתמר. הרבי מסתמר אומר, מדינת ישראל זה עיכוב הגאולה. כל זמן שהמדינה הזאת קיימת, הגאולה לא יכולה להגיע. משיח לא יבוא. צריך קודם כל שהמדינה תחרב, ורק אחר כך תהיה גאולה. משיח יבוא. אבל מעניין, מהי הגאולה? באמת, מלך. עכשיו, השיטה השלישית היא השיטה של הרב סולובייצ'יק, שהוא פרו-ציוני. זאת אומרת, הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, שגדל במשפחה המתנגדת לציונות, עשה סוויץ' והחליט להצטרף, במה הוא נהיה ציוני? הוא הצטרף לתנועת המזרחי. והוא מנמק את זה בשני נימוקים. נימוק ראשון, אי אפשר להישאר בגטו. כלומר, צריך להיות מודרני. זו הטענה הראשונה. כן, אגודת ישראל, החרדים וכו', הם נשארו מאחור, ואנחנו לא יכולים להתכחש לצורך להיות מודרני. שתיים, מדינה זה טוב. מה רע במדינה? מה לא קיים שם? לא. גאולה.
יש אופציה לגאולה.
אופציה.
אז מה זה הגאולה?
רגע, זו שאלה גדולה, מה זה הגאולה? רגע, רגע. אגב, אני רוצה לציין שפעם שאלו את הרב ליכטנשטיין, חתנו, שגם הולך בדרכו, הלך בדרכו, שאלו אותו, מה הוא אומר על המושג התחלת דה גאולה שמייחסים למדינת ישראל וכו'. ואז הוא ענה, זה לא במרכז ההכרה שלי. מה? זה כזה אופייני לסגדון שלו, כן? זה לא במרכז ההכרה שלי. אני טוען, אני אומר על זה פרשנות משלי, מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, לא כל כך מעניין אותי. הדעה הרביעית היא הדעה של החזון איש, של הרב שך, הדעה של אגודת ישראל הקלאסית, שהיא בעצם העמדה החרדית המצויה בישראל, בימינו, כלומר בבני ברק וכדומה, שמדינה זה אמנם טוב, אבל כיוון שזאת מזימה של החילונים כדי להעביר את ישראל על דתם, אנחנו לא יכולים להצטרף. וגם אם המדינה הייתה דתית, עדיין אין למדינה ערך מצד עצמה, מה שחשוב זה קיום המצוות. כפי שאמר, חבר הכנסת רביץ, זכרונו לברכה, אמר, בשבילי, הוא היה באגודת ישראל, הוא אמר, בשבילי, המדינה, הכנסת, זה ועד בית. ובוועד בית אני לא מדבר על אידיאולוגיה. יש מדינה שצריך לנהל, יש תקציבים שצריך לחלק, בואו נראה איך זה יסתדר. עכשיו, בואו נראה, הבנתם את ארבע השיטות?
מה זה שונה יותר מדי מהמזרחי?
רגע, רגע, בדיוק הנקודה. מה אתה אומר? זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לדבר עליה. אבל קודם כל, לא, הרב ליכטנשטיין יגיד לך, המדינה זה טוב. הטוב גובר. יש הרבה דברים טובים. בוא נקים ישיבות הסדר, בוא נקדש כמה שיותר את המדינה וכו'.
תגיד הלל בברכה,
זה שאלה, זה שאלה. אבל הלל ביום העצמאות הוא יגיד. אפילו ליבוביץ' היה אומר הלל ביום העצמאות. בלי ברכה, היה אומר. ואילו העמדה של החזון איש היא שזה רע. כלומר, כיוון שזה חילוני, אי אפשר להצטרף. זה רע. וכל הקידום של התנועה הציונית נעשה על ידי אנשים שכוונותיהם לא היו טובות, שקצצו את הפאות של התימנים, ושהביאו לדברים רעים מאוד, העבירו את ישראל על דתם, אי אפשר להצטרף לזה.
ואם כולם יהיו דתיים, אז שיטתם זה
הגאולה? אם כולם יהיו דתיים, אנחנו נהיה מוכנים להצטרף למשחק יותר, זה לא גאולה. לא זה גאולה. גאולה זה משהו אחר לגמרי. הייתי אומר, זה כמעט משהו מגי.
אל טבעי,
מגי.
זה אגודת ישראל.
זה אגודת ישראל. עכשיו, כן.
לא יודעת אם זה בתוך או שבנפרד, אבל הגישה של הרש"ר הירש, שבעצם אנחנו בכלל לא צריכים להתגבט למקום מסוים, אלא בואו נשאר דווקא בתוך כל
הגויים. טוב, הרש"ר הירש הוא בעצם הסבא של הרעיון של הרבי מסאטמר. גם הרש"ר הירש דיבר על שלושת השבועות וכו'. הוא אמר לרב קלישר, מה שאתה חושב למצווה גדולה, אני רואה בזה עבירה. כן? ברור. כלומר, זה לא הזמן.
הרבי מסאטמר חושב בגלל שזה חילוני.
לא. לא, לא. לפי הרבי מסאטמר, אם המדינה היא תהיה דתית, זה יותר חמור. כי עצם הקמת מדינה היא עבירה. כי כל מדינה באשר היא מרידה במלכות שמיים. ואז אם חילונים עושים את זה, עוד איכשהו אפשר להבין. אבל שדתיים יקימו מדינה, זה חילול השם שאין כמוהו.
אבל עדיין, אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא יקים
לזה. כן, כן.
אנחנו
לא
רוצים לחזור
לזה. נכון, נכון. עכשיו, אני רוצה, ראי, יש לכם מיליון שאלות, אני רוצה בכל זאת להגיד משהו. גם לי מותר לדבר פה. עכשיו, והוא. איפה עובר הקו המבדיל בין השיטות? רגילים לומר הרב קוק והמזרחי הם הציונים, והרבי מסתמר והחזון איש הם החרדים, אנטי-ציונים. זה חלוקה פשטנית. מצד האמת, הרב קוק והרבי מסתמר קרובים זה לזה בדעה, והחזון איש והרב סולובייצ'יק קרובים זה לזה בדעה. מדוע? עבור הרבי מסתמר, הגאולה היא מדינית. מדינת ישראל היא פסולה, כי זאת גאולה לפני הזמן, ואסור לעשות גאולה לפני הזמן, וזה מה שמעכב את הגאולה. כלומר, עבור הרבי מסתמר, הרב קוק צודק, רק לא עכשיו. עבור הרב קוק, הרבי מסתמר צודק, רק הוא שכח שיש מצווה להקים מדינה. כלומר, בסופו של דבר, לשניהם יש משמעות לתהליכים ההיסטוריים פוליטיים. עבור הרב קוק זה מעשה פוליטי היסטורי חיובי, עבור הרב מסתמר זה מעשה פוליטי היסטורי פסול, אבל שניהם באותה קטגוריות של מחשבה. עד כאן מובן? אגב, כיוון שאנחנו בשנת השמיטה, הרבי מסתמר אמר שאתר המחירה של הקרקעות בשמיטה לא יכול לחול כשיש מדינת ישראל. כי גם אם אתה מוכר לערבי, עדיין יש בעלות על של המדינה שהיא מדינה יהודית. שהיה אסור להקים אותה, אבל היא מדינה יהודית. יוצא שהקרקע שמחרת לערבי היא בכל זאת של עם ישראל. ולכן שמיטה חלה. אגב, היא תחול לפי זה גם על קרקעות של גויים. עכשיו, זאת אומרת, יש לו עמדה ציונית בעיקרון הרבי מסתמר, והייתי אומר שהוא מאוד צודק במובן הזה שהוא חושש מן המרידה במלכות שמיים שיש בהקמת ישות ריבונית הרואה את עצמה כמקור של השלטון. לעומת זה, אמרתי שגם לי מותר לדבר. לעומת זה, בעמדה של החזון איש ושל הרב סולובייצ'יק, מה שחשוב בעולם זה הדת. היסוד המדיני חסר משמעות. או על כל פנים הוא מסגרת, הוא כלי. ליבוביץ' גם חשב ככה. ליבוביץ' הוא חרדי מובהק, למרות שהוא היה מפקד בהגנה. כלומר, הוא אמר שהוא ציוני, אבל לא מסיבות דתיות, כי אין שום קשר בין מדינה לדת. או כמו שהרב מיכאל אברהם אומר, אני ציוני מסיבות ציוניות ודתי מסיבות דתיות. כן? כלומר, זה ניתוק מוחלט. עכשיו, אתם רואים את החומרה של הדבר לפי הטקסטים שלמדנו. כן, מה רצית לומר?
אם הרב קוק היה מקים את המדינה, אז הרב מסתמר גם היה אומר שזה לא בסדר?
היה קל וחומר אומר שזה לא בסדר. כי אסור להקים מדינה. לא, הגאולה זה יהיה, אבל זה הקדוש ברוך הוא יעשה את זה, הוא ישלח את המשיח ואז יהיה בסדר. לא, הוא יעשה מעשה פוליטי, כי הוא יעמיד מלך מבית דוד.
כי רק מלך מבית דוד זה נחשב,
מלך מבית דוד שקם על פי נביא, כן, אז זה בסדר.
אז מה היו החשמונאים לפי הרבי מסתמר?
אז יש לך קושיות עכשיו על הרבי מסתמר, אל תדאג. הרבי מסתמר הוא דבר פשוט, כמו שגם אומר הרבי מלובביץ' שהולך באותה שיטה, שהחשמונאים נלחמו כי היו גזרות על הדת. כיוון שהיו גזרות של אנטיוכוס על הדת, לא הייתה ברירה אלא להילחם.
הרב אומר שקדוש ברוך הוא הושיע את עם ישראל באמצעות החשמונאים, אז הישועה, המציאות, הוא מלמד את מה שהוא רוצה, ככה...
ככה אתה קורא את הרמב״ם. הרבי מלובביץ' לא קורא ככה את הרמב״ם. כן. הוא מסביר אגב, שמדוע השם ילחם לכם ואתם תחרישון ביציאת מצרים? כי זה רק גאולת הגוף. אבל כשבא להילחם בעמלק, שזה כבר מלחמה רוחנית, אז היה צריך להילחם. כן. בדיוק הפוך מהפשט. כן, מה זאת אומרת?
כן. אני טוענת שכאילו החרדים, חזון איש וכולו, הם גם טוענים כמו הסתמר, הם לא חושבים שפה זה גאולה, והם כן חושבים שיהיה סוג של...
לא, אבל לפי...
משיח שיבוא...
כן, אבל לפי החרדים של פה, מותר להקים מדינה. מותר להקים מדינה, והכנסת זה כשר, לכן גם החזון איש אמר להצביע לכנסת. לפי הרבי מסתמר, כל מי שמצביע לכנסת עובד עבודה זרה, וכשהוא משלשל את הפתק, זה כמו אבן למרקוליס.
אז אם כך, גם הרבי מלובביץ' ככה.
נכון, הרבי מלובביץ' הוא בדיוק בשיטה.
הוא בעד שאתה מצביע, והוא בעד שאתה
אפילו... לא, כי הרבי מלובביץ' אומר שזה נתון עובדתי. כלומר, לפי הרבי מלובביץ' היה אסור להקים מדינה, בדיוק כמו הרבי מסתמר, אבל עכשיו שהיא קמה, צריך לתמוך בה.
וזה לא כמו כל השאר החרדים?
לא, 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 ממש לא. כי, מה? בגלל שיש הרבה יהודים, ואם אתה תמסור שטחים, זה יסכן את היהודים. זה העניין. אסור למסור שטחים. למה? בגלל שזה פיקוח נפש. אתה יכול להאמין לערפאת? זה הטענה. אבל הטענה שזה התחלת הגאולה, אומר רבי מלובביץ' במפורש, זה הסיבה שיש פיגועים. בגלל שאומרים שזה התחלת הגאולה. הוא כותב את זה. תלוי איזה, רגע. מה, שמה? שהם אומרים, לא, הם אומרים ככה, יש מדינה שהוקמה על ידי רשעים, אבל בואו ננסה להציל מן הארי. כן, ננסה להציל משהו. מה?
הם רוצים ליישר
אותם. והם לא אומרים שזה...
מה? אני אגיד לה משהו. עכשיו, הרב שך בזמנו, כשרצו לקיים, ללחוץ על נושא של מי הוא יהודי. חוק מי הוא יהודי, ואז הרב שך ראה שזה לא יעבור. שלא יעבור, שזה דווקא גיור לפי ההלכה וכו'. אז הוא ביקש שכתמורה יבקשו חוק שאוסר על יהודים לעלות להר הבית, כי הבנות שלנו ממילא לא מתבוללות, וגם להתחתן עם גוי זה רק איסור לב, בעוד שלעלות להר הבית זה איסור קרת. כלומר, זה צורת השיקולים, זה דרך החשיבה.
אז
הרבי מלובביץ'
הוא ביחד עם
הרבי
מסאטמר?
בוודאי, בוודאי. צריך להבין, כשיצאה הציונות המדינית של הרצל, יצאה חוברת חתומה על ידי ארבעה רבנים נגד הציונות. ארבעה בלבד. זה אור לישרים נקראת, ולראשונה הובאו הטענות של, שזה אסור בגלל שלושת השבועות. ארבעה רבנים היו הרב חיים מבריסק, הרב נתן אדלר מלונדון, הרב השלישי היה... מה? לא, בסדר, זה הרביעי. השלישי, אני לא זוכר, והרביעי היה הרבי מלובביץ' דאז, האדמו"ר החמישי, האדמו"ר הרש"ב. בסדר? ובחב"ד יש כלל, לא מוחקים כלום. אז אם... עכשיו, זה...
חבר'ה, אנחנו צריכים לסיים.
אז המושג של גאולה, לא, זה... נכון. יש לי עוד 30 שניות.
אני רוצה שהרב יגיד לך.
בסדר. אז אצל הרבי מ... מה הייתה השאלה? הגאולה. אז הגאולה היא מושג מיתי, קרוב לאלילי לפי זה. כן? זו שאלה מה... אז למה אתה מצפה?
לפי הרבי מסאטמר זה מושג מיתי?
לא, לא. לפי הרבי מסאטמר לא. אלא מה? זה מושג נבואי, ניסי. עכשיו, רק דבר אחרון רציתי לומר, שהרעיון של ציונות דרך הטבע הועלה כבר בימי הביניים על ידי שני הוגים, אבל זה נשמור לפעם הבאה בעזרת השם. שלום. זהו.
תודה רבה לרב. אנחנו ניפגש שוב בשעה 6 לשיעור הראשון של הרב רייכטנר, שכבר נמצא כאן איתנו.
כדאי לשמוע.
תודה רבה.